יום חמישי פרשת לך לך. שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום עם דברים של בימים האלו, שבארץ ישראל נאלץ יהודי נכבד, כמו ארוול מלך פיר השליט, לבטל אירוע התרמה לארגון המפורסם עזרה ומרפא, בגלל טענות שונות ומשונות שמקורן בהתנכרות והתנגדות להקפדתם של יהודים שמורים תורה ומצוות על מסורת ההלכה. מעניין יהיה לקרוא את המייסה שהתרחש בלונדון מרב יוסף לוינשטיין, זכרונו לברכה, אחד מפארי עסקניה של אגודת ישראל העולמית. הרב לוינשטיין, שהיה סמל ודוגמה לעסקן שמקדש שם שמיים, מאהב את התורה והיהדות בכל תנועותיו והליכותיו, שימש במשך עשרות שנים כחבר מועצת של אחד מהקני, הקני, אני לא אומר את זה טוב כנראה, אחד מרבעיה הגדולים של לונדון, לימים בשנת תשנ"ב, נבחר על ידי חברי המועצה לכהן כראש העיר שם, שהוא נבחר על ידם במשך ארבע קדנציות רצופות. מספר החתן שלו, הרב נפתלי מאיר פלקשליטה, מייסד וראש ארגון אבו סיבונים, בשיחה עם א' חפץ מיתד נאמן במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. סתם כשהוא ישב על כס ראש העיר החמיב, הגיע ראש הממשלה דאז, הגברת תאצ'ר, לביקור ממלכתי במקום שלו. הייתה בעיה אחת, שאחד העקרונות שלו היה שהוא לא נותן יד לנשים, תהיינה אשר תהיינה. העיתונאים, הכתבים ידעו על זה, חיכו לראות איך יפול דבר, והם פעם יחוג מנהגו. כיוון שמדובר בטקס דיפלומטי, רשמי, ממלכתי, בכלל, בכללי הדיפלומטיה, ידוע שאסור לחרוג בכיוון זה מכללי הטקס הנוקשים, בפרט בתרבות המקומית שבאנגליה, לא יעלה על הדעת כל שינוי מהכללים הקבועים. אבל אצל חמי זל, הוא אומר, המידע לקרונות הייתה נר לרגב, גם באירוע כזה, חשוב, אירוע כזה חשוב, הוא לא חשב לוותר על קוצו של יהוד, גם לא במחיר של מה יאמרו. כך עוד כסף צער שלח שלח דיפלומטי לראש הממשלה שידקרון אותה מראש, שהוא לא לוחץ ידיים לנשים מסיבות דתיות, ושזה דבר מאוד עקרוני אצלו. הוא מבקש התחשבותה, ואז בפתח הביקור, לעיני עשרות עיתונאים וצלמים מכל כלי התקשורת, היא פנתה עליו ואמרה שהיא מוקסמת, מתפעלת מעמידה על העקרונות הדתיים בלי פשרות. ימשיך ומספר הנכד שלו, הרב אברום צבי, שכשהוא נבחר לרשות העיר בפעם הראשונה, אז רצו להלביש אותו בגלימה של ראש העיר, בגלימה שראשי הדורות, לדורותיהם לבשו אותה, אבל הפתעו לגלות שהוא מתנגד, פשוט דרש שלפני שהוא ילבש את הגלימה, ישלחו אותו לבדיקת שעטנז. כמובן שלהסביר לאותם גויים, מה זה שעטנז, זה לא העניין של מה בכך, זה הפך לסחרת היום, שחשבו שמשהו לא בסדר, אבל לא היה בשם מה שלא בסדר עם הראש העיר, אבל לא היה בשלו. הוא לא מוכן ללבוש את הגלימה עד שתיבדק ותימצא נקייה, שטנז. באמת בבדיקה נמצא שהגלימה מלאה בשטנז, הוא העביר למועצת העיר ולהנהלה שהוא לא מתכוון ללבוש את הגלימה. הדבר הזה, הדברים האלה הורו רעש גדול עד כדי שחלק מחברי המועצה קמו וקראו לו להתפטר, כיוון ש... הוא לא מוכן לקבל עצמו את הכללים המינימליים, הבסיסיים שנדרשים לרשות העיר. כשהראש העיר שמע על הדברים האלה, אז הוא קם הכסף ואמר, אם חשובה לכם הגלימה, תשארו אותה בלעדיי. ואם אני חשוב לכם, תשארו איתי בלעדי הגלימה. וכך הוא נשאר לכהן ארבע קדנציות רצופות, זה המקסימום המותר על פי חוק, בלי הגלימה. ואנחנו ממשיכים עם מעשה מופלא, פרסם בעלינו לשבח, בגיליון שבסוירו, מייסי נורא שהיה באמריקה שהסיר בזמנו את היהדות החרדית בניו יורק. זה היה בבית של הרב חוסיד משה דייקמן, הנשיא ישיבת ביסברום, סלונים באמריקה. היה עשיר גדול בעל צדוק המפורסם. המרתף שבבית שלו שימש כבית מסחר לתכשיטים, ממנו יצא סחורה להרבה לקוחות. יום אחד מגיע לבית שלו משלחת מטעם העירייה, שהחליטה לבדוק את התקינות המבנה על כל חלקיו. אף פעם לא באו, לא התעניינו, לא בדקו, פתאום עכשיו הם החליטו להגיע. עברו מקומה לקומה, חדר לחדר, הכל היה תקין. רק פריט אחד הוגדר כלא תקין, זה היה הסולם. סולם שירד מהקומה העליונה למרתף, שהוא לא היה מונח חלקי בצורה משופעת, כמו שהיה צריך להיות, כדרכו של סולם. בין שתי הקומות היו גם מדרגות, הסולם הזה היה בעצם מדרגות חירום. המשפחה, אז המשלחת השאירה הוראה דחופה. לשפע את הסולם ולהציב אותו כראוי, הוא התפלא מאוד על עצם הביקור, יותר מזה, על מה ולמה החליטו לציין את החריגה בסולם, הרי מעולם לא שמענו, מעולם לא שמענו שמקפידים על פרט שולי שכזה. המפלים מכל שהמבקרים הודיעו ש-48 שעות אחרי זה הם יבואו לביקורת נוספת לבדוק שזה בוצע. מה שמוכיח על החומרה שהם מתייחסים לעניין. טוב, עדיין היה פלא גדול, מקומות עבודה רבים מונחים את הסולמות כזאת צורה, אף אחד לא מהיר להם. נו, הוראה זו הוראה. עוד באותו יום, הוא הזמין הרב דייקמן בעל מלוכה שהכר את הסולם, הציב אותו כמו שצריך. בבוקר המוחרת מתאבטים שתי אנשים, מבקשים לרכוש סחורה. הרב דייקמן יורד להם למרתף, ואז מתרחש אירוע בית יצפוי, משתלטים במהירות על בעל הבית, שקברה בגיל מבוגר, קופטים אותו, משקבים אותו על הרצפה, ושודדים סחורה בשווי של מאות אלפי דולר, ונמלטים מהמקום, תוך שמנתקים את הטלפונים ונועלים את כל דלתות היציאה. הרב דייקמן מנסה להשתחרר מהחבלים, הוא לא מצליח, בקושי הצליח לקום על הרגליים. וכיוון שהשודדים נעלו את הדלת הראשית של המרתף מבחוץ, לא יכול לצאת משם, ואז הוא נזכר בסולם. מעולם הוא לא צריך את היציאת חירום, שכמעט ונשכח מליבו. הוא מסרר את דרכו למקום ששם נמצא הסולם, ורק אז הוא מבין את דיאגילו איפונים. והחסד הגדול שעשה את הקדוש ברוך הוא שיגר עליו אתמול את המשלחת העירונית, שיצא מהמרתף עם ההוראה התמועה בעניין של הסולם. אם הסולם היה עדיין במצב כמו שהיה מונח עד כמו ששום, לא הייתה לו אפשרות לטפס עליו, לצאת מהמרתף, כיוון שהידיים שלו היו כפותות, וכשהסולם ישר צריך למטפס, לאחוז בו בשתי ידיים שלא יפול אחורה. העובדה שהסולם היה עכשיו בשיפוע, אפשרה לטפס עליו, וככה להישען עליו למרות הידיים הכפותות. ככה אחר, ובלי זה, יכול לשקוף שם כמה ימים, אף אחד לא יודע איפה. סיפור הזה, הוא דוגמה אחת, מתוך אין ספור שמתרחשות לאדם ממי חייו, ומוכיחה שקדוש ברוך הוא לא חושף בפני אדם את כל מה שהוא עושה, הוא קונה לא יראו, אבל גם מתוך תוכו של האסתר, אפשר לראות קצת מהגילוי. וראית איזה חוי ראית. קדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בבחינת מגלה טפח מכסה טפחיים. אדם מן השורה עלול להתרעם על חברי המשלחת העירונית שמטרידים אותו הלא מאומה. גם הרב דייקמן לא ראה בתחילה את הגילוי פונים שבתוך האסתר. אבל היה גילוי כזה, לא אחד אלא כמה וכמה. מה פתאום החליטו לעשות בדיקה שלא עשו מעולם? למה נתפלו לעניין הסולם? התירוף של הפרטים האלו, אחד לאחד, מגלה על הגילוי, ואחרי זה אדם חושב שהוא יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו. ואנחנו ממשיכים עם הגות וחינוך בפרשה, במשנת הרבי שמשון רפואה לירש, זכר צדיק לברוך. מתי מתחילים לחנך? השאלה הזאת נשאלת שוב ושוב, והתשובה על השאלה הזאת קובעת ההצלחה במידה רבה, כשלונות רבים נובעים כתוצאה מזה שהשאלה לא הוצגה מבעוד מועד. הורים רבים עונים שבשנה השנייה או השלישית זה הזמן. שרק אז הוא מתחיל להבין מה רוצים ממנו, בפועל לא מתחיל לפני שהוא מגיע לשנה הרביעית או חמישית. מה רוצים? הוא שואל, אם הוא קטן, איך אפשר לדרוש? ובכן, בהחלט אפשר לדרוש. הדרישה הראשונה שאותה נדרוש מילדינו הקטן והפעות, היא משמעת. זאת אומרת, שהוא צריך לציית לדברים של ההורים. כשילד שמע בגיל 5 או 6, צריך להיות מורגל את זה שהשאיפות והבקשות לעתים נדחות לפני כלי החינוך שאותם מנחילים לו. צריך ללמוד לפעול לפי מה שההורים והמחנכים הורים לו מנחים אותו. אילו ההצלחה להנחיל משמעת בגיל צעיר, אילו אחד שמצליח, אז הוא כבר יצליח, צלח מראש בכל שטחי החינוך. צריך להרגיל ולאמן את הילד זמן רב לפני שיכולים לדבר אותו ולהסביר את הנימוקים לדרישות של המחנך. אבל טוב וראוי להציג לו לעתים במידת האפשר את ההסברים. אם לא הסברים או לא לחשוב שהעקשנות של ההורים המחנכים זה מה שמביא להחלטה. ועל ידי ההסבר הוא יבין שדואגים לו. אין הכוונה שהוא יסור למשמעת ההורים רק בגלל שהוא מבין את הטעם, רק שיבין שיסודם טוב לו, אבל יסוד החינוך זה ביטול הרצון מהמחנכים וההורים. יש הורים שבשנים הראשונות מתענגים על החוכמות של הילד, אבל צריך לזכור שלעיתים החוכמות האלו מכילות מעשים או דברים שמזיקים לחינוך. כגון שהוא אומר להורים לעשות דברים, או שהמעשים אומרים, אבל בגיל צעיר זה מצחיק עדיין. או שנותנים משהו רק כדי שלא יצעק, זה משחית את החינוך. כי אי אפשר בת אחת להביא את הילד למצב של ביטול הרצונות שלו, ותנאי רצון ההורים והמחנכים, ככל שהוא גל לא לעשות זאת. מי שקיבל פקודות במשך שנתיים הראשונות של החיים מהילד שלו, הוא לא יחשוב שהוא יכול פתאום להפוך את הגיל באחרי כמה שנים. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שהתפרסו מוסף שבת קודש על ידי רב דוד גרוס. סיפור הבא שמענו מעברך תמיד חוכם, בעל משרה תורנית שסיפר את הדברים בהתרגשות ובהזדהות פנימית על כל מילה ומילה שיצאה מפה. זמן אלול של שנת תפשין נון א', הוא נכנס ללמוד בשיעור א' שגדל בכנסת חזקיה וכפר חסידים. הוא אומר שקשה להסביר למה, אבל כשהוא סיים בישיבה קטנה, היה בטוח שהוא חייב ללכת למורתנות ברחובות. הוא אומר, אני לא זוכר למה, אבל זה היה לי רצון חזק. נסעתי לרחובות, נכנסתי לבחן אצל הראשי וחיים זליבנסקי זצ"ל. ובדי לחיים טובים וארוכים, הגאון הרב מצחוק, הכהן קוק שליטה. הוא אומר, רק נכנס, למעשה הוא לא נבחן, כי באותו רגע שהמבחן התחיל, הרגשתי כאילו הוא יורד למסך, עושה לי את המוח, שכחתי את הכל. את הגמור שעמלתי עליה במשך חודשים, רשי, טויספס, כל האישי בשרד, הכל פרח לי מהזיכרון כלא היה. דובר עליי בתופעה די מוכרת, שנובעת מהתרגשות יתרה. אבל בגלל שהיה מוחלט לצלמות באותה ישיבה, ולכן כל כך התרגשתי. אמר, אני כבר לא זוכר אם המבחן היה דקה או שעה, והאם הפנים שלי היה אדומות או חברות. כך או כך, מיד עם סיום המבחן, ידעתי שבשנים הקרובות לא תהיה לי סיבה מיוחדת להדרים בכביש באחר הרחובות. זה כאב לי מאוד. החלטתי להיבחן משיבת כנסת חזקיהו, וראה זה פלא, שלטתי היטב בחומר, לא שכחתי, לא התבלבלתי. ואז התעוררה בי תחושת ההחמצה מחדש, אם אני שולט כל כך טוב, למה כשהגעתי לרחובות רמזו לי משמיים, לך לחו. היום הוא אומר, הכל נראה בעיניי אחרת, אבל בא נקדים את המאוחר. הוא מספר שאיזה בוקר שגרתי, הוא עומד לשוחח עם החבר, שלמד שיעור מעליי, שהיינו קשורים קשרי ידידות עמוקים, למדנו תקופה חברותה. היה שיחה טובה בינינו. בוקר אחד שאל אותו מה נשמע, הוא לא עונה, למה אתה לא עונה? הוא גם לא עונה, תגיד כבר מה נשמע, עדיין לא עונה. אמר לי שהוא כעוס, פגוע, אבל לא יכולתי אפילו את זה לשמוע, פשוט שתק. וזה היה השתיקה שנמשכה חודשים ארוכים. המשכתי ללמוד בתחום הזה רביתי נחת, מר שישי והגאון רבי יצחק דוד, מה זכר צדיק לברכה? למרות שלמדתי בעוד מקומות, אני לא שכח את היחס שקיבלתי ממנו. כבר אז הבנתי שהלך לך מרחובות על טובתי. כשאמרו חז"ל, יש לא כל אדם יכול ללמוד אצל כל אחד, המקום שלי היה לא ספק שם, בכנסת חזקיהו, כבר חסידים. שם נבנתה האישיות שלי, הוא מספר. אם בהתחלה חשבתי ששכחת החומר הייתה אסון, כיום אני יודע שבסבוך הסביב זה רק לטובתי. בעצר של הישיבה היה קיים בזמני המקום של רבי יצחק אדלר, זה מדובר בספסל מסוים, ששם, אגב התורה הגאון רבי יצחק אדלר זה צהל מפיירי גדולה של הישיבה, חבר חיבורים תורניים חשובים ומועילים. אבל אני לא אשכח איך ישבתי באחד הערבים בסמוך לאותו מקום שמולי יושב אותו חבר, שבתום כמה חודשים שבר את השתיקה. זוכר את עצמי מתבונן החוצה בפרחים, שם מבעד לחלונות של עצר ומקשיב. הוא הסביר לי, בטוב טעם, שגם במשך חיי, אם במשך חיי, אני מעוניין לכונן יחסי חברות מועילים, הוא צריך להיזהר מלנצל חברים. נתן לי דוגמאות איך נהגתי לא פעם לבקש ממנו לבצע בשבילי פעולות שאותן יכלתי לבצע בעצמי. לא הכוונה לבקשות שגרתיות שנוהגים אנשים לבקש אחד מהשני, בקשה לבצע משהו שבאותו מידות נאמרת אתה יכול לבצע, גם מדבר בבקשות קטנטנות מאוד. דעתי היטב למה הוא מתכוון, אבל מעולם לפני כן לא הפנמתי את הנקודה הפנימית של העניין.
דבר שעצמו העיר לי על כך לפני זה, אבל לא הפנמתי את זה, נזכרתי רק במקרים שבגשתי מחברים תעשה לי, ורק כעת ידעתי כמה טעיתי. אותו רגע חשבתי לעצמי, הוא צודק שלא דיברתי במשך תקופה ארוכה, כי הייתי זקוק, משהו דרסטי שיסביר לי את זה. בשכר גילה הייתי מתכחש, לא מבין מה עושים ממנו. כיום הוא אומר, אין לי ספק שבאותו ערב השתנו החיים שלי. ועד היום הזה העניין חדור בעצמותה, אני חי תמיד בתחושה שניצול הזולת, אפילו בקשה פעוטה, זו מידה מגונה ביותר, אני לא מבקש משהו מהזולת שאני יכול לעשות אותו. ולסיום הוא מספר על עצמו, שהוא נמצא מסגרת תורנית שמכינים בו לו קפה. וזה לא מדובר חלילה בשום ניצול, אלא בנוהג שמתבקש מטבע הדברים. הוא אומר, למרות זו אני מרגיש כל פעם צביטה, שמישהו אחר צריך להכין בשבילי איזה משהו. ואז הוא מסיים, אני חושב שהנאוסחו והטיבוסחו הגדולה ביותר של אדם עלי אדמות שהוא מצליח לשנות האישיות שלו לטובה. הרי אנשים משקיעים את דם הטמצית שלהם כדי לשנות מידות מגונות. אני מרגיש בחוש איך אותו לך לכו, שנהג איתי החבר גרם לשינוי פנימי ואמיתי באישיות שלו. ואנחנו ממשיכים עם שו"ת משולחנו של הרב הגאון מרדכי הלוי שוורצבורג שליט"א. האם הלכות פסח הנלמדים חידה? האם הלכות פסח הנלמדים בסדר דפיים בהלוך השדיר שנוגעות למעשה גם לימים האלו? וגיסטר ייתכן שאדם מתחייב בבדיקת חמץ בחודש חשוון. אז התשובה היא מביא את השולחון אורך, סימן טוב למדבייס, טוב למדבוב, שעשה הדרך רחוקה ודעתו לשוב לפני פסח לבדוק את החמץ, הבית לפני שהוא נוסע, יוכל לבדוק את זה לפני שהוא נוסע, שמה הוא יתעכב וישוב בערב פסח בין השמוע שזה לא יעשות לבדוק. ואפילו אם הוא יוצא מתחילת השנה, בימים האלו למשל. זה מה שאתם רואים שדווקא בדרך רחוקה, ואפילו בדרך קרובה, אם הוא מתכונן לשוב ממש בצמצום סמוך לפסח, הוא צריך לבדוק. אז לפי זה הוא אומר, גם מזמננו, אפשר להגיע בטיסה מסוף העולם עד סופו ביום יומיים. אז אם הוא חושב לחזור ממש קרוב לפסח, ולפעמים הטיסה נדחית, מתעכבת, אז הוא יהיה צריך לבדוק את זה שהוא יוצא מהבית. זה חמץ, והוא לא יברך, כמו שאמרו פסק, לא לברך הבדיקה קודם י' ד'. ואם אשר אנשים בבית שלו, אז כמובן שימנה אותם לבדוק את החמץ לפני פסח. דף היום מבעל אוכל רבותה, אנחנו עושים באורך השם מסמן טוב מג' סיף בייס. מתי חל חיוב על אדם למכור חמץ לגוי מדין אשר בצווי דין? הכך ועדות נשים מעניינים, יוכל לשמוע כולנו בשלוחה. אחד בשור מפי הרבנים הגאונים. חמץ של ראובן שנמצא ברשות שמעון. חובת הביאור מוטלת על ראובן, וכששמעון נושא באחריות לשמור על החמץ, נחשב החמץ במידה מסוימת כשייך גם לשמעון, חובת הביאור מוטלת גם עליו. גם כששמעון לא נושא באחריות לשמירת החמץ, אם לא ידוע לו שראובן מכר את החמץ לגוי, מוטלת עליו חובת הביאור כי כל ישראל ערב מזה לזה לקיים לו מצוות. מוטל עליו לדאוג לכך שהחבר לא יעבור על איסור. ויש אומרים שמכיוון שהחמץ ברשותו, הוא מחויב מדאורייתא של להוציא אותו מרשות שלו, גם בלי הערבות. ושמעון מחויב למכור את החמץ לגוי לפני זמן איסור חומץ בדין אשר בצווי דה, כדי שלא יצטרך לבאר אותו כשמגיע זמן איסור חומץ. שאז אסור למכור אותו לגוי, אבל אם לא מכרו לגוי לפני זמן איסור חמץ, צריך לחלות אותו כדין הביאור בזמן איסור חומץ. מכירת החמץ אבל בידי שמעון היא תעשה רק בערב פסח, בתחילת השעה החמישית, שעה זמנית. ולא לפני זה, שהייתכן שראובן יחזור ויטול את החמץ מרשותו. כך גם מחובתו של ראובן למכור את זה לגוי בצורת המכירה המקובלת בימינו, זאת אומרת באופן שהגוי מחזיר את החמץ לרשות הישראל אחרי פסח ולא במכירה מוחלטת. אבל במידה ושמעון חשש שאם ימתין עד לשעה חמישית לא יתאפשר לו למכור את החמץ, או במקרה שלא מתאפשר לשמעון למכור את החמץ בצורה מקובלת, הרי הוא רשאי למכור את החמץ בשעה באופן שמתאפשר לו, כדי למנוע מצב שבו הוא יוכרח לבאר את החמץ כשמגיע זמן איסור. אבל כשהחשש הוא רק כשבשעה החמישית יותר לא יתאפשר למכור את החמץ בשוויו ואין את להוזיל את המחיר, אז הוא ימתין עד לתחילת השעה החמישית. במקרה ששמעון נושא באחריות לשמירה של החפץ, ולמרות שהיה ידוע לו שהוא צריך למכור את זה לפני זמן איסור חמץ, אף אפשרותו למוכרו, הוא לא עשה ככה, וכשהגיע זמן איסור חמץ נעשה החמץ, בהנאה לעולם, אז מחלקו הפוסקים בנוגע לתשלום עבורו. יש אומרים שגם אם שמעון הוא שומר חינום, צריך לשלם עבור החמץ, כיוון שההימנעות שלו מהמכירה נחשבת לפשיעה. ויש אומרים שמאחר וגם על ראובן, בעלי החמץ, מוטלת החובה לבערו, עליו למחרו לגוי ולהודיע את זה לשמעון. הואיל והוא לא עשה ככה, הרי זה עבודה מידה, ושמעון פטור מתשלום. ואל הדעה הזו, במקרה שראובן לא היה יכול למכור את החמץ, או שלא היה יכול להודיע על כך לשמעון, אם שמעון הוא שומר סוחר, הוא צריך לשלם עבור החמץ. אבל לדעת רוב המוכרים, חיובי השמירה לא כוללים את מכירת החמץ לפני הפסח, וחובת שמעון למכור אותו מדין אשר בסבי די, כך שבכל מקרה אין לחייבו בתשלום. עד כאן בעניין דפיים בהלכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מדאורייתא אסור לאכול חמץ ולהחזיק אותו ברשותו. החל מחצות היום של ערב פסח. חז"ל הוסיפו ואסרו אותו באכילה מוחלטת. סליחה, הוסיפו ואסרו אותו באכילה מתחילת השעה החמישית, שעה זמנית. אפשר גם אסרו אותו בהנאה מתחילת שעה שישית, ובשעה כזאת, לא ניתן למכור אותו לגוי ואולי לבטל אותו. חובה לבאר אותו בשעה הזאת. ונחלקו הפוסקים עם חובת הביאור היא מתחילת השעה השישית שאפשר להמתין עד קרוב לחצות היום. מופיעה של גויים או של יהודים שהם לא שומרים מצוות, חד ושלום. שנדף ממנו בפסח ריח מאפי חמץ, אסור ליהנות מריח הזה. נחליק מים אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מי שיצא בשבת מחוץ לתחום בשגוגו. או באונס, שעה תפוס במחשבות, לא שם לב, או שיצא לצורך מצווה. כל עוד הוא לא יתרחק מקצה התחום יותר מ-400, הוא יכול לחזור לתחום מהר, ומשם לתוך הערב, דינו כדי שבער, כי הוא לא יצא מהתחום. כמו כן, באופנים האלו, גם אם הוא יתרחק מקצה התחום יותר מ-400, אם במקרה יש מחיצות, כי דין רשות היוחד, במקום עמדו עד לקצה התחום, גם אם יתרחק יותר מ-2,000 אמור, מקצה התחום הוא רשאי לחזור לאחוריו דרך המחיצות, ולהיכנס לתחום העיר, ומשם אל העיר, ודינו כתושבי העיר. כנ"ל, ויתרה מזו, גם אם אין מחיצות במקום, בתנאים מסוימים ניתן ליצור עבורו מחיצות מבני אדם. דווקא אם תנו דבלי, כיצד רשאי אדם להרים ולהיפטר מהמעשרות? מותר הולכים אחרי חזוק את דאשתה, ואיכן מצויים ברדל עשי. לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת נידה, דף תגור. ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. באיזה אופן רבותיי, יהיה אסור לספר שפלוני נתן חקל לצדוקה. אומר חפץ חיים שיש הרבה אופנים שמספרים דרך רמאות, שמספרים לפי תומו, כאילו הם לא יודעים שזה לשנורא, או שלא יודעים שזה מעשיו של פלוני, כל כך יוצא בזה, מביאים מזה בעבור סוף הדוגמאות. אחד מספר לחבר שלו שפלוני השקיע הרבה כסף בשיפוט לבית. שיש כאלה שמסתכלים על זה גנאי, מותרות, יש כאלה שלא רואים את זה גנאי בכלל, אבל יודע שמי ששומע, שלמישהו מספר עכשיו, הוא כן רואה את זה כגנאי. אז הוא עובר את זה לשנור ברמאות. אותו דבר כשהוא מספר הפעמים שנתן 100 שקל לצדוקה, והוא יודע שהשומעים יודעים שפלוני אשר, בשבילו 100 שקל זה בדיחה, זה הוא מתגנה בעיניהם. הוא עושה את עצמו שהוא לא יודע שהוא אשר. זה לשנור ברמאות. דוגמה נוספת, הוא רוצה לגנות את פלוני, על מעשיו שהוא עשה, שלא רואים בזה, שיש כאלה שלא רואים בזה הנהגה שאינה ראויה. והוא אומר למכרים של אותו פלוני, עד כמה אלו שעושים מעשים עם כאלו הם מגונים, ופולי הוא לא מזכיר פלוני, אבל כיוון שהוא גורם לשמים להבין, שפלוני שעושה מעשים רעים, הוא מגונה ורע, גם זה אומר, אנחנו צריכים לקרוא לשון הרע ברמות. ולסיום רבותיי, היום זה היורצת של הראש, רבינו אשר, בתוספת הראש הוא כותב, לגבי כיבודיו, אפילו אם אמר אב שהוא מוכל על כבודו, אף שהוא לא עובר עליו אם הוא לא מכבדו, בכל מקום שייך בו העסק של כיבודיו, ומצווה אומר הראש שיכבד אותו בכל דבר. גם אבא מוכל ומוותר על הכבוד שאנחנו צריכים לחלוק לו, נשתדל בכל זאת לכבד אותו, בכל הכבוד הראוי לו, ונקיים בכך מצוות כיבודיו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום, כחול טוב סלע.